טוב. זה בעמוד קוף סמך. זו פסקה מאוד מפורסמת יחסית, ספר אורות. אין המדינה, העושר העליון של האדם, זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה, מה שאין כמדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. מדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון, אמת, שעושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך, כדי להעלות אורו בימי חושך, ולא מפני זה יחידל מלהיות העושר היותר גדול. אז נסביר, אין המדינה העושר העליון של האדם, זה נכון או לא נכון? זה נכון, זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. כלומר, כל מדינה אחרת מלבד מדינת ישראל היא לא העושר העליון של האדם. למה? בגלל שהמדינה היא מספקת איזושהי מסגרת חיצונית בלבד. יש לך, אתה לא יכול גם לסלול כבישים, גם לשחק כדורגל, גם להיות לוחם בצבא, וגם להיות שופט. אז יש לכל אחד תפקיד, כן? אחד הוא שופט, אחד סולל כבישים, אחד לוחם, אחד הוא זמר, אחד מנקה רחובות, אחד מורה. בסדר. אז משלמים מיסים לאיזה קופה משותפת, ובסך הכל יש כלכלה, יש ביטחון. נוח, אם לא נוח, אז מהגרים, immigrants, מלא. אירופה מלאה, מהגרים, אמריקה היא כולה מדינה של מהגרים, מחפשים נוחות יותר גדולה. סך הכל, המדינה היא אמורה לספק לי נוחות. נוחות, נעימות, ביטחון, בידור, נוחות סוציו-אקונומית, יהיה לי מקום עבודה, אם אין לי מקום עבודה אז אני מאגר. זה לא ממלא את חיי בתוכן רוחני, מוסרי או משהו דומה לזה בכלל, אלא המדינה היא אינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. חברת אחריות הכוונה, מה זה חברת ביטוח? חברת ביטוח אתה משלם איזשהו סכום, ואם קורה משהו, אז אם הלך האוטו, אז יש לך ביטוח, נכון? אתה משלם למדינה מיסים, ואם יש מלחמה, אז יהיה מי שילחם. יהיו שם נוסעות מטוסים, יהיו שם לוחמים וטנקים, יהיו שם צלמים לעיתונות, יהיה מי שיתעסק בזה. בסדר, האם זה נותן לי תכלית לחיים? זה חברת אחריות, זה נוח, זה נותן לי מסגרת חיצונית, גופנית, חומרית, כלכלית, ביטחונית, זה הכל. אז זה לא ממלא את חיי בתוכן בכלל, אלא עד רבה אומר פה הרב, מדינה כזאת היא נשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. כלומר, אלו לא מדינות אידיאליסטיות, הן לא באות לבטא איזשהו תוכן רוחני מוסרי. עד רבה, התוכן הרוחני הוא מוצא, האדם מוצא ציפוקו דווקא כשהוא מתנתק מהמסגרת של הכלל, מהמסגרת של המדינה. הפרדת דת ומדינה, זה באמריקה. ישו הנוצרי אמר, שלם לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. זה המלך הוא מתעסק בצבא ומיסים וביוב וגשרים, והאלוהים זה לא קשור, זה שייך עולם הבא, עולם הרוחני, זה לא קשור. אז יוצא שמונה האידאות, מה כאן האידאות? אידאות אלו פעולות אלוהיות מוסריות, מידות שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהן, כמו להגיד מידות השם, הרב קורא לזה אידאות, המקובלים קוראים לזה ספירות, פרצופים, כלל הדבר שריבונו של עולם הוא מתגלה באיזה שהם מיני הערות והשגחות והופעות ופעולות, שכשהאדם הוא מתדמה אליהם זה נקרא והלכת בדרכיו, מאור החום, הפתח החום, מאור חנון, הפתח חנון. כל התורה בנויה על ההתדמות אל השם, על הדבקות בו, הדבקות במידותיו. במדינה רגילה המידות האלה, ההתדמות אל השם, היא לא מופיעה בארץ, היא תיאורטית לחלוטין. נשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות מרחפים ממעלה, כלומר כל ההנהגות המוסריות, כל מה שנותן תוכן רוחני לחיים, הוא לא שייך אל המדינה, הוא מרחף מעל המדינה. מה זאת אומרת מרחף מעל המדינה? מדברים על זה, איפה מדברים על זה? בספרייה של האקדמיה. אבל האם זה מנהיג את הרחוב? לא. האם זה מנהיג את הפוליטיקה? לא. האם זה מנהיג את היום יום? בני האדם מתנהגים ככה? לא. הצבא? לא. המלך, ראש הממשלה, הנשיא? לא. זה לא מדריך את החיים, לא מופיע בחיים, זה מרחף. אז המדינה היא איזשהו מציאות, מסגרת חיצונית, לפעמים מסגרת חיצונית מושחתת, שלא נותנת ליחיד פרנסה רוחנית מוסרית, אלא נותן לו מסגרת שהוא מסתדר בה, שנוח לו בה. אז זה לא עושר היותר עליון, כמו שכותב אגרא. אגרא כותב בתחילת שיר השירים, פירושו בתחילת שיר השירים, על הפסוק, על כן עלמות אהבוך וכו', הוא מסביר אגרא שנשמת הגויים היא מן השמיים, ונשמת ישראל היא מן השמיים ומן הארץ. כלומר, מה כוונתו? שישראל יש להם יכולת לחשוף את הקדושה בארץ, את המוסר בחיים. התורה שלנו היא תורת חיים, אנחנו חיים את מה שאנחנו מאמינים בו, אנחנו מתדמים אל השם בחיים, בפועל, בהנהגות שבין אדם לחברו, בהנהגות כלליות, בהנהגת הצבא, בהנהגת הפוליטיקה, בהנהגת בית המשפט אמור להיות, בהנהגת משרד החינוך אמור להיות, ומשרד המשפטים, וכל המשרדים אמורים להיות ולהתנהל על פי השם. כל מערכות הציבור הכלליות הן אמורות להיות כלים להופעות של האידאות האלוהיות. הצבא אמור להיות ביטוי של מידת הגבורה האלוהית. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל הראש. נו, אז לך השם הגדולה והגבורה, והגבורה זה משרד הביטחון, נכון? ככה צריך להיות. שמידת הגבורה האלוהית היא רוכבת על הרמטכ"ל, רוכבת על שר הביטחון, מדריכה את ראש הממשלה, את הנשיא, את ה... מלך בהנהגתו, ביציאתו לקרב. זה מה שאמור להיות בעם ישראל. אצל הגויים זה לא הופעה של אידאות אלוהיות, אלא האידאות הן מרחפות. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי יותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. כן, טוב, אני שומע. עטרת זה במובן שמעטר, שהוא מקשט, שהוא למעלה. עטרת זה דבר שהוא ממעל, אבל הוא מבטא את המדרגה העליונה שהאדם אמור לנוק ממנה. עטרת אצל מקובלים זה מבטא את המלכות. החידוש הגדול של הפסקה פה זה שהרב הוא רואה את מלכות השם, איך היא מופיעה פה בארץ. איפה היא מופיעה? היא מופיעה במדינת ישראל. במלכות לית לה מגרמי דבר. היא מופיעה את התוכן שמעליה. ומה זה התוכן שמעליה? הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והאור. אידאות האלוהיות. אצל הגויים נשמתה מן השמיים. כלומר, קודם כל הנשמה שלהם היא מתבטאת בשכל רציונלי, מדעי, מוסר טבעי, לא מוסר אלוהי. וגם זה מרחף מעל החיים. זאת אומרת, מה שבפועל קורה זה רחוק, רחוק, רחוק מהופעת השם. ואילו מדינת ישראל, מה שאמור להיות, אני לא אומר שבפועל הכל ככה, תכף אנחנו נראה את זה, זה המשך הפסקה, אבל לפחות זאת התוכנית של המדינה. אתה רוצה לדעת מה הסדר הפנימי של המציאות? מה הסדר הפנימי של המדינה? הסדר הפנימי של התורה, של המדינה, זאת התורה. זה התוכן הרוחני שאמור להופיע בנפש הזאת שנקראת מדינת ישראל, שיסוד כיסא השם בעולם. היא מקבלת את ההשפעות העליונות, עניינה לגלות את שם השם בארץ. כמו שמעתי סיפור כזה מהרב פיירמן, סיפר בשיעור שהוא היה, נכנסו הוא וקבוצה של חיילים לעזה. אז אמר להם הקצין, אני, התפקיד שלי זה להחזיר את כולכם הביתה בשלום. אז הוא אמר לו, אז יש לי רעיון יותר טוב, אז בוא נשאר בחוץ. בוא ניכנס לפעילות. אז נחזור בטוח הביתה בשלום. הרב פיירמן אמר לקצין. הרב פיירמן. אמר לו, יש לי רעיון יותר טוב, אז בוא נשאר בחוץ, לא ניכנס בכלל. בטוח נחזור, אם זה התפקיד שלך, אז בוא ניסע עכשיו הביתה. וזהו, זה מלא את התפקיד שלך, אבל זה לא נכון, זה לא התפקיד שלך. התפקיד שלנו זה לגלות את שם השם בארץ. זה בלבול גדול. התפקיד שלנו בתור צבא, בתור מדינה, בתור משרד החקלאות, משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד המשפטים, משרד החינוך, כל אלה באו לבטא את האידאות העליונות בארץ, בהתפרטות. אתם מבינים את הנקודה הזאת? המלך הוא גילוי של מלכות השם בארץ. זה דוד המלך, שהוא מבטא את המלכות האלוהית. זה האידאה של מלך, זה דוד המלך. מה שאין כן מדינה, שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה, כלומר, מבחינה מהותית, עצמית, תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד. למה זה האושר היותר גדול של היחיד? כי אם היחיד הוא חי במדינה מוסרית, מדינה שמה שמעניין את המלך זה לגלות את שם השם בארץ, לקדש שם שמיים, להיטיב לבריאות, שהתפשטו האידיאלים האלוהיים על מרחב האנושות, שהגדולה והגבורה והתפארת וכו' יתגלו דרכו, דרך המדינה. אז היחיד הוא כל כך מאוהב במדינה, הוא יונק ממנה גודל, אור, משמעות לחיים. הוא מרגיש שהוא איבר של הדבר הכי עליון, הוא מוכן למות למען הדבר הכי עליון הזה. זה ממלא אותו באושר, במשמעות, בגודל, כי האידיאלים הם מופיעים בארץ. אתם מבינים את החידוש הגדול פה של הרב? זה אומר פה, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר. מדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת האושר היותר עליון. מתי הרב כתב את זה? הוא כתב את זה לפני שמדינת ישראל בכלל קמה. אתם מבינים? הוא כתב את זה, הוא הרי נפטר. נפטר לפני שהמדינה קמה. נפטר, אני חושש, 13 שנה לפני שהמדינה קמה. ברור? יוצא שהוא קרא לבשם כבר למדינת ישראל. מדינה זו היא באמת יותר עליונה בסולם האושר, מדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. אז אתם רואים שהרצל לא קרא לה ככה, מדינת היהודים, יש כל מיני, יהיו כל מיני שמות וכו'. הוא אמר מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. מה זה יסוד כיסא השם בעולם? כיסא השם זה מבטא את ההנהגה האלוהית, ומדינת ישראל היא היסוד של ההנהגה האלוהית. דרכה ריבונו של עולם מנהיג את עולמו, מתגלה לעולמו, שופע שפעו בעולמו, הקודש מתפשט. דרך ההתנהלות שלנו, דרך ההתנהגות שלנו, אנחנו קונסוליה אלוהית, אנחנו מידה של הופעתו. זה ממלא אותנו, הידיעה הזאת, באושר, בהתקללות. מתי אדם הוא מאושר? כשהוא מוצא את תפקידו, שהוא שלם עם עצמו, שהוא מכיר בכך שהוא העבר של כנסת ישראל, והוא מרגיש שהוא חי חיים אידיאליים, גדולים, חיים ערכיים, חיים של דבקות בהשם. זה ממלא אותו. לא שהוא איבר מדולדל, חי לעצמו, או שהוא חי בצורה חיצונית, כל היום רואה פוטבול, בייסקטבול, בייסבול, ואוכל המבורגר, נכון? זה לא ממלא את האדם באושר, למרות שיש לו דגל על המסעית, נכון? דגל על המסעית של המדינה שלו, אבל זה לא ממלא אותו באושר. ממלא את האדם באושר זה שהוא חושף את צלם אלוהים שבו, את נשמתו האלוהית. הוא מוצא את תפקידה בקישורו עם כלל ישראל, וכשהמדינה היא מתנהלת בצורה אידיאלית, יש לך מה לקום בבוקר, יש לך למה ללחם, יש לך תוכן שממלא את הכל. אתה הולך ברחוב, אתה רואה שלטי חוצות כאלה ענקיים, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. תארו לכם, אני מצייר פה ציור אידיאלי כזה, שלטי חוצות מוסריים, אנשים לא מדברים לשון הרע, והתקשורת מלאה רק בסקירה של אירועים טובים, ולא מדברת לשון הרע, ולא שופכים את הדם אחד של השני, והכל מתנהל על פי התורה, מתנהל על פי ההלכה. אז האדם הזה, הוא יונה כל כך הרבה, הוא מרגיש שהוא שייך לדבר גדול. מה שאדם, תארו לכם פה עכשיו, אדם הוא תלמיד ישיבה, הוא מרגיש שהוא שייך למשהו גדול, לתנועת התשובה של מכון מאיר, נכון? זו תחושה גדולה. הוא מרגיש, אני מוצא את עצמי, אני מרגיש שאני חלק פה ממהלך כללי, אני מרגיש ש... אז תראו לכם את זה בתור מדינה, זה עוד יותר פי כמה וכמה מיליארדים. אתם מבינים? אתה מרגיש שאתה כל כך מיטיב לאנושות, כל כך חי וקרוב אל השם. איך כתוב פרשת השבוע? יש פה איזה ספר דברים אולי? תודה רבה. פרשת שבוע כתוב שיש אדם, הוא בא לבית המקדש עם הביקורים שלו, מביא תאנה אחת, חזל אמרו, אפילו תאנה אחת הוא מביא אותה לבית המקדש. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתנא והלכת למקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. פרשת כי תבוא, הולך עם תאנה אחת כולה, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגעתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנא מידך וניחול לפני מזבח אדוני אלוהיך, וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם בלתי מעט, ואיש שם לגוי עצום ורב. מתחיל מאברהם, מתחיל מגנות, או מיעקב, לא משנה, יש איזה שני פרשנויות. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, נכון? מתחיל מהאבות. אני מתחיל מהאבות ומסיים בגינה שלי שגדלה לי תאנה. אבל אני מרגיש שאני עכשיו חורז את כל ההיסטוריה. אני חלק מאיזה גודל אלוהי כללי. התאנה הזאת לא, זה לא תאנה. זה מבטא את שם השם שצומח דרכנו. אני חלק מהדבר הזה. זה ממלא אותי באושר. ופתאום אדם נזכרת לפניו כל ההיסטוריה הישראלית בחוברת. בבת אחת הוא זוכה לבת של כללות, של אחדות השם. הוא מודה להשם על כל הטובה שעשה איתו. ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע את אדוני את קולנו, והרצוננו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. ויוציאנו עיניים ממצרים ביד חזקה, וזרוע נטויה ומורה גדול ואותת ומופתים. ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני. והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחווית לפני אדוני אלוהיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך לביתך, אתה ועל אביו הגר אשר בקרבך. ושמחת בכל הטוב. תגיד, כולם מה הוא הביא תאנה אחת? לא. התאנה הזאת זה כל המשמעות של החיים. היא מקופלת בתאנה הזאת. כל הדרך, ההצלחות, התלאות, הקשיים, העליות, הירידות, הנפילות של עם ישראל מקופל בתאנה הזאת. הכל מלא משמעות. אם אדם חי במדינה כזאת, תאנה זה הכוונה. ביקורים, זה מצוות ביקורים, עבד ביקורים, פרשת כי תבוא, כן? מצוות עבד ביקורים. הוא לוקח, חזל אמרו, אפילו תאנה אחת, אפילו יש כל הנביא אחד, עולה איתו לבית המקדש, ואומר איזה נאום כזה, נאום שחורז את כל ההיסטוריה הישראלית. כל מה שעברנו, כל הקשיים, כל השיעבוד במצרים, כל הגאולה, הכל בשביל שאני עכשיו יקטוף מהגינה שלי איזה תאנה, מהשדה שלי, איזה תמר, ואני אביא אותו עכשיו אל הכהן, זה ממלא את האדם במין מבט כזה עמוק, באושר, במבט כולל. הוא רואה את אחדות השם, הוא רואה את הקודש שמתגלה בכל, מראשית פרי וכו'. מראשית, ראשית זה הראשית, התוכנית הראשיתית של כל היש. מראשית פרי אדמתך, זה הביקורים, זה מזכיר את בראשית ברא אלוהים, את התוכנית האלוהית. אבל יש לך מדינה שהיא חיה על פי בראשית ברא אלוהים, זה לאלה או לאלה עוד יותר ממלא את האדם באושר. לא תאנה אחת. הכל זה גילוי של גוד אלוהי. שכל חפצה שיהיה השם אחד, שמו אחד. מה הכוונה ששם השם אחד ושמו אחד? הכוונה שאין שום פער בין השמיים ובין הארץ. בין התוכנית האלוהית ובין ההופעה שלה. הכל... הארציות היא ביטוי של השמיים, של הגודל אלוהי. איך זה קורה? על ידי שאנחנו חיים, חיים של דבקות בהשם, מוסריים, שהאידאות הן מופיעות דרכנו, הכל גילוי של שמו. כיסא השם בעולם. נו, זה עדיין ממלא את האדם, זה סיבה לחיות. כל חפצה הוא יש שיהיה השם אחד, הוא שמו אחד, שזהו באמת האושר היותר עליון, לגלות את שם השם בארץ, לחשוף, להגדיל את הופעתו. זה תיקון עולם במלכות שדי יוצא מהדבר הזה. זה אפילו, זה לא משהו מקומי, לאומי. והמדינה שלנו היא, התפקיד שלה הוא קוסמופוליטי, אוניברסלי. זה התפשטות של האידאות האלוהיות על כל המדינות, על כל היש. זה מקור השפעה, זה מגדלור של הערה אלוהית. וזה ממלא את האדם. אמת. אז אם תגיד, אבל יש בעיות היום, נכון? תגיד, נו, שמישהו יגיד. יש פה מישהו מתנדב? יש בעיות היום, נכון? אנחנו לא... איפה כל העושר, נכון? אתה מתנדב? אתה מתנדבת אותו. אז אומר, אמת שעושר נשגב זה צריך לביור ארוך כדי לעלות אורו בימי חושך, אבל לא מפני זה יחדל להיות העושר היותר גדול. זאת אומרת... אף על פי שיש בעיות, יש עדיין חושך ולא הכל אור, קודם כל כבר יש הרבה מאוד אור. הרבה הרבה טוב קורה היום במדינה. אנחנו מאוד שמחים שאנחנו יושבים פה במזגן, בירושלים, מדברים עברית, יש לנו ראש ממשלה וצבא, כלכלה וכבישים וחקלאות ותרבות. זה מאוד שמחי. נכון? אנחנו בדרך לבנות את בית המקדש השלישי. זה רק עניין של זמן. יש הרבה אור וטוב שקורה במדינה. יש הרבה קידוש השם בצבא. הרבה קידוש השם בהרבה מערכות. אבל תגיד, אבל לא הכל שלם עדיין. נכון, לא הכל שלם. אז מה? אבל הכל יהיה שלם. הנשמה היא מוכרחת להתגלות. המקרה לא יתמיד. התרבות הגואית שחודרת לתוכנו היא מקרית. היא זרה לנו, ואנחנו נרחץ את הידיים ונחזור לחיות על פי טבענו האלוהי. והכל, הכל יסתדר. שם השם יהיה אחד, שמו אחד, על ידי מדינת ישראל. אז עדיין זה אושר גדול להיות שותף למהלך הזה. אבל תגיד, אבל לא הכל שלם. לא הכל שלם, הוא יהיה שלם על ידך, ועל ידך ועל ידך. אז יש לך תפקיד להפריח את השממה. מה שלא שלם, אז אל תבכה ותגיד בואי בואי בואי, לא הכל שלם. תגיד, אז אני מפשיש שרבולים ויוצא חלוץ לפני המחנה. נכון? תוציא עצמך כוחות כללים, כוחות של השפעה, כוחות של הערה, כוחות של הטבה. אתה תהיה אינפוזיה של האידיאלים שלא ירחפו מעל החברה, מעל המדינה, מעל הפוליטיקה, מעל התרבות, מעל. אתה תחדיר אותם, וזה עצמו ימלא אותך במשמעות. זאת אומרת, עושר זה עניין פנימי של האדם שהוא מרגיש שהוא יש לו משימה בחיים, יש לו שייכות לתפקיד גדול שהוא צריך לקבל עליו אחריות ולהיטיב. אז הוא לא מצפה שהמציאות החיצונית היא כל היום תפנק אותו, אלא הוא מקדם את המציאות החיצונית. כמו השיר הזה בגן, בנו חושך לגרש, נכון? בידינו אור ואש, נכון? זה התורה והמצוות. כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן, נכון? שיר, מי כתב את זה? הרב קוק? לא, כתב את זה. מגננת אחת. משהו גדול. שיר נפלא. אז צריך ביור בימי חושך, איך באנו חושך לגרש, איך זה עושר, אבל זה עדיין עושר. לא מפני זה יחדל מלהיות העושר יותר גדול, להיות שותף למהלך האלוהי הגדול הזה, שנקרא מדינת ישראל. זו זכות גדולה, לגור בארץ ישראל, אחרי 2000 שנה, בין כל היהודים האלה, כל הנשמות הגדולות האלה, וכל אחד זה עולם מלא, ולגלות את שם השם בארץ, בתור איבר של כנסת ישראל, של לבנה הולכת ומתמלאת, מאור השמש, זאת נשמת האומה. נשמת האומה היא שלמה. ההופעה של המדינה היא לא שלמה, היא דומה לירח. יש בו חלקים מוארים, בירח הזה יש חלקים מוארים, יש חלקים חשוכים, נכון? התפקיד שלנו זה שהכל יהיה מואר. זה השם אחד, יום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. היה אור החמה, אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה יש שבתיים, כאור שבעת ימי בראשית. זה האידיאל העתידי. בינתיים אתה פועל להוות, להיות איזשהו צינור, איזושהי מערכת השפעה מן הנשמה אל ההופעה הארצית, אל המדינה. וכל אחד בכישרונות שלו, ביכולות שלו, בתפקיד שלו. אין לכולם את אותו תפקיד. יש לכולם את אותו תפקיד. אין לכולם את אותו תפקיד במובן שכל אחד יש לו את המשבצת שלו, אבל יש לכולם את אותו תפקיד כללי של להאיר את אור הנשמה בארץ. רק שלאחד יש כישרון להיות מורה, ואחד יש כישרון להיות מהנדס, ואחד יש כישרון להיות תלמיד חכם, ואחד יש כישרון להיות לוחם בצבא. כלל הדבר שכולם עוסקים בלהחדיר את האידיאלים האלוהים לארציות, לארץ. זה נקרא הקודש שבחול, הקודש שבארציות. האידיאלים האלוהים אינם מרחפים מעל המדינה, ועצם השותפות שלך בדבר הזה זה העושר היותר גדול של האדם. עד כאן, בסדר? בסדר? יש איזה שהם שאלות? אה? הכל ברור? הבנתם מה זה מדינת ישראל? אתם תגידו הלל ביום העצמאות, זה השאלה. הלל בברכה ביום העצמאות. תגיד. תגיד בשמחה? אתה מבין מה קרה פה? חזרנו להיות מדינה. אבל יש כאלה שאומרים הלל. איך אפשר להגיד הלל בימים שמגרשים יהודים מבתיהם? אף אחד לא הבטיח שגאולה תהיה כולה חלקה בלי בעיות וירידות. אף אחד לא הבטיח את זה. נכון? אבל אנחנו במהלך של עלייה כל הזמן. לפעמים בתוך העלייה הזאת יש ככה ירידות קלות. אנחנו ירח שהולך ומתמלא. וביה שלישית אין לה הפסק. אנחנו עכשיו בארץ ולא חוזרים עוד לגלות. ובית המקדש הולך ונבנה. והמשיח הולך ובא, ותיקון עולם מלכות שדי הולך ומתקרב, וכל זה תלוי בנו. זה עושר מאוד גדול, נכון? כי אם אדם הוא חי כגרגר חול, מנותק, מבט חומרני, לא מבין את תכלית החיים, אז הוא עצוב. אם אדם מרגיש את הגודל האלוהי של נשמתו, את החשיבות הגדולה של תפקידו האלוהי בכישורו עם כלל ישראל, עם נשמת האומה, הוא מרגיש את נשמת האומה הולכת וזורחת ומאירה את כל הארציות, את כל החושך מסלקת, הוא מרגיש איזה הוא מצופה ישועה. הרב קורא לזה צופה הישועה. אז הוא אומר בסדר, יש גירוש, זה כואב, כואב, בוכים, בתשעה באב אנחנו בוכים, כואב לנו ודאי, אבל אנחנו בתהליך אלוהי של התרוממות, של הופעת האידיאלים האלוהים בארץ. הוא עומד על מגדל ורואה את התהליך הפנימי של המציאות. לא תקוע בוויינט שמה, רואים כל הזמן את הבעיות, נכון? תקוע בספר אורות, רואה כל הזמן את האור, את הטוב, את התהליך. יש לו סבלנות. סבלנות זה לא ויתור, כמו שאמר רב ציודה. יש לו סבלנות, הוא מבין שתהליכים גדולים לוקחים זמן, ואדם אחד עד שהוא חוזר בתשובה לוקח זמן. כל שכן אומה עד שהיא חוזרת בתשובה, ומדינה עד שהיא חוזרת בתשובה, זה לוקח הרבה יותר זמן. אנחנו לא יושבים מהצד ומסתכלים על זה כמו צופה בסרט. להיות צופה ישועה, הכוונה לחפש מה אתה יכול להיטיב, מה אתה יכול לעזור. איפה התפקיד שלך יכול לבוא לידי ביטוי? יש כאלה כוחות אלוהים מנשמת האומה שחפצים להתגלות, הם מחפשים להם שליחים, שליחים נאמנים, שמשימים את עצמם ככלי, שמבינים את המשימה שלהם ועושים אותה. זה אושר גדול לחיות כך. ברור הנקודה הזאת? יפה. יש איזה שהן שאלות? טוב, אז נעצור פה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו. בשורות טובות.